היום נדבר על הסכם גירושין ומה כולל בתוכו הסכם גירושין. למעשה בדרך כלל הסכם הגירושין הוא סיומת של מאבק משפטי, הרבה תיקים מתחילים במלחמות ובסופו של דבר מסתיימים מרביתם, הייתי אומרת, באיזשהו הסדר בין הצדדים. לפעמים הצדדים הם קצת יותר חכמים מלכתחילה, אז הם כבר מגיעים להסכם הגירושין או באמצעות הליך של גישור או באמצעות הסדרת העניינים בינם לבין עצמם בבית. הם יושבים וקובעים לעצמם את התנאים שיכיל הסכם הגירושין. אז מה כולל באמת הסכם גירושין? קודם כל, את העובדה שבני הזוג מסכימים להתגרש, והם קובעים שהם מתגרשים, והם קובעים שהם יתייצבו בבית הדין הרבני, ושהם ייתנו את הגט ויקבלו את הגט, ולמעשה מסדירים את כל העניין של הגירושין. בדרך כלל זה הפתיח של הסכם הגירושין. דברים נוספים, יש לנו את עניין המשמורת, אז קובעים בידי מי המשמורת. היום אנחנו עדיין רוב המשמורות בהסכמי הגירושים בידי האם, כי אנחנו כבר מריחים את השינוי ויותר ויותר הצדדים קובעים משמורת משותפת או אחריות הורית משותפת. בכל מקרה המשמורת נקבעת בידי אחד הצדדים. ובמקביל נקבעים הסדרי הראייה, אז קובעים למשל שהמשמורת אצל האמא והאב זכאי לקחת את הילדים פעמיים בשבוע, סוף שבוע שני. יש טבלה מסודרת של חגים, מועדים, חופשים, שבה הצדדים מתחלקים חצי חצי, זה מה שמקובל. וקובעים כמובן מאיפה האבא לוקח ומאיפה הוא מחזיר, בדרך כלל זה ממוסדות החינוך, לפעמים זה מבית האם ומחזיר לבית האם. קובעים האם זה יכלול לינה, אם זה לא יכלול לינה. ההסכם, אחרי שמסיימים את עניין המשמורת, אז כמובן קובעים גם את עניין המזונות. כמה כסף ישלם האב לידי כל קטין. קובעים מה יקרה כאשר הילדים יסיימו את בית הספר וילכו לצבא, בדרך כלל מקובל שליש מהמזונות של עד לאותו מועד, עד סוף תיכון, מסוף תיכון ועד לסוף הצבא, שליש מהמזונות אשר שולמו. עכשיו בנוסף במזונות גם קובעים מהם התוספות. סטנדרטי זה חצי מההוצאות רפואיות חריגות, ובהסכמים שונים מביאים לידי ביטוי הוצאות שונות כמו שיעורי עזר, חצי חוג או שני חוגים, כל מיני הוצאות נוספות כגון בת מצווה ובר מצווה שאנשים רוצים וקובעים מראש הם יעשו במשותף, ימי הולדת, הוצאות חינוך, כניסה לבית הספר, הוצאות שהם במהלך שנת הלימודים, וכל מיני פרמטרים נוספים שנלווים לסכום המזונות. כמובן שזה תלוי בכל הסכם ומה קובעים. יש אנשים שמכלילים בתוך סכום המזונות ואז מוסיפים לזה רק הוצאות רפואיות חריגות. ויש אנשים שקובעים פרמטרים שונים כתוספת. זה יכול להיות עד רמת פירוט של פלאפונים, מתנות לימי הולדת של חברים, צופים וכל דבר בעניין אחר. כמובן הכל מה שסוכם בין הצדדים. אחר כך אנחנו כמובן עוברים לעניין הדירה. אם יש דירה לבני הזוג, אז מה הדינה של הדירה? האם האישה רוכשת, האם הבעל רוכש, האם מפרקים את השיתוף בדרך של מכירה, האם המכירה תתבצע באמצעות כונס נכסים, או לפעמים הצדדים מוכרים לחסוך לעצמם כסף ומוכרים את הדירה בכוחות עצמם, שזה כמובן הכי יעיל והכי חסכוני, רק לא תמיד ניתן לביצוע כשמדובר על סכסוך בין הצדדים. ומדובר על זה שכל אחד חושב שהשני ירמה אותו או כל אלטרנטיבה אחרת. אז קובעים מה יעלה בגורל הדירה ומה הם קבעו לעניין הדירה, לפעמים מדובר על זכות מגורים, הכל מעגנים בפרק שנקרא הדירה ואת כל הפניות לגביה. בנוסף יש לנו כמובן את יתרת הרכוש, איך הם מחלקים את יתרת הרכוש, כאשר ידוע שבני זוג מתחלקים ברכושם, בדרך כלל בחלקים שווים, שזה פנסיות, קופות גמל. אז יש סעיף שמדבר על הזכויות ועל החובות, ואם יש עסק לאחד הצדדים, אז איך מתחלקים בעסק. וכמובן שזה מדבר על כל הזכויות הסוציאליות. אם יש פנסיה, האם אחד הצדדים יגבה את הפנסיה במועד היציאה לפנסיה, או שיאזנו את הכספים מבעוד מועד. כמובן שגם כאן האלטרנטיבות הן רבות ומרובות, וזה כמו חליפה תפורה לחתן. בסופו של דבר יש סעיף כללי שמדבר על היעדר חובות ותביעות וטענות האחד כלפי השני, כמובן בכפוף לקיום ההסכם כמות שהוא. עכשיו כמובן שיש דברים ייחודיים לאנשים שונים שהם באים לידי ביטוי בהסכמים, אבל מה שפירטנו כאן הוא בדרך כלל הסטנדרט, והוא בדרך כלל מה שמופיע במרבית ההסכמים בין בני זוג. אני מקווה שעניתי על השאלות ועל התהיות, ואם אתם רוצים להרחיב את הידיעה, אז אתם כמובן מוזמנים להיכנס לאתר ולקרוא מידע נוסף ולראות סרטונים נוספים בעניינים שונים. תודה שהייתם איתי.